לרב נחמן, ממש מה לחפש שם?
זו.
תורת התארים השדלים. אמרנו שהיא בעצם, היא בעצם בנויה בשלושה שלבים. אולי אפילו יותר. וההתחלה של התנועה הזאת היא, נועה ככה, אני חושב את טיפה מסודר, איזה שכך שמסכם כל מילה וזה הכל אלו דבר דבור על אופניו, הכל בראש מונח. אמרנו שיש פער בין האדם לבין אלוקים, מפה הכל בעצם מתחיל. ולכן כאילו שלב הבא אנחנו עוברים לשפה, והשפה היא שפה אנושית. משפט מקובלים נגיד לא יסכימו במשפט הזה שהשפה היא שפה אנושית כמו שהשפה היא אלוקית. אנחנו מדברים בשפה אלוקית בכל אופן, אז הרבה לא חושב ככה, אבל השפה היא שפה אנושית, שזה כל מיני מקומות שמדבר על הדברים, וגם להלכה. ולכן, השפה האנושית היא לא יכולה להביע את השם. עכשיו מה עושים עם הדברים האלה, עם הבעיה הזאת? ומפה ראינו שיש אותה שלבים או מהלכים. שהמהלך ראשון, אני כבר נעשה את זה בקודים, מהלך ראשון, כמו עוסקים על רב נחמן, התחלנו לעשות ברב נחמן, מהלך ראשון הוא מהלך שאני אומר, זה בעצם דבר התארים השלולים במובן הפשוט של המושג. זאת אומרת, אני אומר שבעצם התיאור שלי לקדוש ברוך הוא לא תיאור מה הוא כן, אלא התיאור שלי, התיאור נועד להרחיק מן אנושיות. השפה שלי, בשפה האנושית, היא לא יכולה להגיד מה הקדוש ברוך הוא כן, מה הוא הקדוש ברוך הוא כן. זה בלתי אפשרי. יש לי פה רק צבע כחול. אני לא יכול לתת לך ציורים אדומים. אז הצבע הוא כחול. אבל אני יכול לכתוב, זה לא צבע אדום, נכון? זה הגד בסדר, נכון? זה, אז בצורה כבר אותה מתוחכמת, הרמה מסביר את זה לגבי דברים מדברים שונים. זה הרובד אולי הפחות מעניין. למרות שמה שמעניין שבאמת משהו בפילוסופיה יותר מאוחרת, אז עוסקים הרבה במוגבלות של השפה גם בהקשרים יותר ארציים. עכשיו, השלב השני, שזה שלב אני חושב יותר מעניין, שבו אומר הרמב״ם שמכיוון שלנו שהעולם הוא סופי, אז ידיעת כל מה שהשם לא, אז מובילה אותי לאיזושהי הצצה למה הוא כן. זה השלב, זה הנקודה השנייה של הרמב״ם. והנקודה האחרונה נכנה אותה הנקודה של המיסטיקה השוללת. זאת אומרת שהתנועה הזאת שבו אתה שולל כל הזמן את הארציות שבשפתך ואת הארציות שבך, היא בסוף מובילה אותך לאיזשהו מובן נקודה של עין, נקודה של שתיקה. ומהשתיקה הזאת אני קפצתי, והעירו לי פעם שעברה שקפצתי שלא בצדק, קפצתי לתורה סלחדלי לחלל הפנות. אז מכיוון שלא בצדק, אני לא אחזור על הדברים הלא בצדק עוד פעם, ואני אלך למקומות אחרות. אבל אני חושב שיש קשר בין הדברים האלה, אבל צדקו אנשים, או מי שאיר לי שזה קצת דורש איזושהי עבודה ואיזשהו עמל, להסביר את הדברים האלה, ויש מקומות ברמב"ם שהרמב"ם, יש מקומות ברב נחמן שהדברים יותר נמצאים יותר בצורה פשוטה. אני שוב בעיקר רוצה להגיע את היום, ואין לנו ככה בזמן של חתונם, אני בעיקר רוצה להגיע לסיפור הזה, סיפור עם מלך עניו. אבל לפני זה אני רוצה שאנחנו נראה כמה דברים. עכשיו, ואני חושב ש... אני מקווה שלא עשו לי בעיות, אבל אני חושב שיש פה דברים שאומר אותם רב נחמן בצורה מפורשת, שהם בוודאי, בוודאי, בוודאי משתקשרים לרמב״ם, ולא בדרך של איזושהי פרשנות או משהו כזה, אלא ממש על דרך, הפשט. אז אני קורא לכם מחיי המוהר"ן, כתב רשב"י ב', לא לפניכם, אבל אתם תראו שזה לא דברים מסובכים כמו הדברים שאנחנו נראה אותם בהמשך. אחר פסח תקסה סיפר עמנו, ואמר שנודע לו עכשיו שני דברים. אז אני מדלג. והשני נודע לו מה שאיתה, תכלית הידיעה אשר לא יהיה, אשר לא נדע. זה אתם מבינים, זה לכל מספר מבחינת עולם, ספר יותר מאוחר מהרמב״ם, שהוא לקח דברים מהרמב״ם ודומה ואיבד אותם בסגנון טיפה יותר עממי, והוא הפך את הדברים של הרמב״ם לפתגם. תכלית הידיעה אשר לא נדע, נכון? אני לא צריך להסביר פה את העובדה שזה בדיוק זה, שלא מבין איך זה בדיוק זה. ככל שאתה יודע יותר, אז הוא יודע שהוא לא יודע, נכון? זה בדיוק המהלך שנמצא פה, או נמצא פה, אולי איזשהו חיבור ביניהם. ואף על פי שפשוט יש לו דבר כך, ובכן, עכשיו נודע לי, זה הדבר שתכלית הידיעה היא שלא ידע, לא נדע ממש. ואמר, מאחר שעכשיו יודע את הידיעה שהיא אשר לא נדע, לא נדע ממש, כי הוא יודע, מאחר שזכה, אני זכיתי גם נחמד על זה, תכלית הידיעה, אף על פי כן, אינו יודע כלום. כי הלא כבר נדמה לי שאני אצל זה התכלית הידיעה שלא נדע. עכשיו אני רואה איך הייתי רחוק מזה התכלית. ואמר אדם בגלל עצמו, כי החזיק עכשיו בכסילות, זה התכלית של הזמן הקודם, שנדמה לו שזכה לתכלית הידיעה אשר לא נדע. אתם כבר אתם מה הוא אומר, אני אנסח את זה דרך בדיחה ידועה. שפעם אחת בחור מגיע לישיבה נופר את הקהית, שיטת המוסר של דבר הדיווק, ומגיע ואחר להתפלל, ואחרי התפילה הוא יושב בכלל עם עצמו, ואומר, אני אפס, אני כלום, אני לא שווה שום דבר, ואז ניגש אליו אחד האפר בוחור, הבחירים מבוגרים, אומר, תגיד לי, מי אתה שתגיד שאתה אפס? אז זה בדיוק מה שנאמר כאן. זאת אומרת, בן אדם אומר, אני נמצא במקום הזה שאני לא יודע, לא במובן שאני לא יודע להימד לא פתחתי ספר, באמת אני יודע עד כמה רחוק האלוק, אני הגעתי שוב לידע מאוד מאוד רחב על מה שקורה בעולם הזה ואני יכול לדעת את כל מה שקדוש ברוך הוא לא, אבל אני מגלה למחרת או כעבור תקופה מסוימת שבעצם יש עוד המון דברים שאני יכול לדעת שמתוכם אני יודע שאותה מדרגה שמתוכה אני אמרתי שאני לא יודע היא לא אמיתית. זאת אומרת, שוב, אמרנו שכאילו העולם סופי, כי אינו סופי, ואז אני כיסיתי את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה שנשאר לי רק את זה ופה נמצא הקדוש ברוך הוא גדל. אבל בעצם אני אחרי זה מגלה שיש עוד המון חורים כאלה. אבל איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? אולי פה, אולי פה, אולי פה, אבל אני צריך להתחיל לבדוק את כל החורים האלה. אז בסוף אני...
לנחש.
מה? לנחש, זה לא עובד, לא בשיטה הזאת. חושב, אפילו גם נחמן לא
מספר... אבל יש את האלימינציה.
אפילו גם נחמן, אלימינציה יפה, אז אנחנו צריכים להתחיל לעשות אלימינציה, אנחנו צריכים לבקר פה ולראות באמת למה זה לא אלוקות וכך הלאה וכך הלאה וכך. זאת העבודה שאומר אותה רב. אמרנו, בשפה אחת הוא ינסח את זה בתשובה לתשובה, אבל אולי נשמור את זה להמשיך. אחר זמן רב, בקיץ תקע, 5 שנים אחר כך, ושנסע לאומן, חזר וסיפר קצת עניין עניו ואמר שאין לו נמצלו, אנושי אין יודעים כלל וכלל לא, והפליג מאוד בגלל תבורי התברך, אשר אי אפשר לבאר דבר שאין יודעים כנל. ושאלתי אותו, לא כבר אמרתם זאת, וסיפרתם מזה, כבר בארתם את כל זה בכל הלוחות. אז אמר, מי יודע באיזה ידיעה היה ואין תכלית. אנו שגם בית סיפר זאת אחר פסח לא זכה לבחינת לא נדע ממש, כי אם באיזה ידיעה, וכל הלוחות. כמתו כי יש ידיעה למעלה מידיעה, השגה למעלה מהשגה, גבוה מעל גבוה, אז על כל ידיעה והשגה למעלה למעלה תחליטי אשר לא נדע. ואמר, אז גם כשיצא מברס עד עכשיו, שוב אינו יודע. אנו שגם באלו השעות זכה לבחינת אינו יודע. ובין דברים אלו כן דברים עמוקים ועליונים וגבוהים מאוד, אשרי ילוד אישה שזכה לצוות קבר ראית האמת. כן, טוב אני אקרא קטע קטן. פעם אחת שמעתי מפי ברדו שאמר שלדו יכולים להבין קצת לאותו התברך. אני יודע שרואים דלות השגתו עד אחד עד אחד זכה להשיג פלאי פלאות ונוראות שלא השיג שום נברא. הפיכן מה אני? אף הפיכן אני רק חתיכת אדם. וזה יכול להבין ללמוד אפים כל בחומר לדלות הבורא התברך. טוב, בוא אני עוזר לקטע אחר שבו הדברים מנוסחים כדקות של אנחנו בצורה יותר ציורית וחידתית. ואמר שנו יודע כלל ונשבע בשבת קודש. אמר בזה לשון, אני נשבע בשבת קודש, אנו נלנה שהוא אינו יודע כלל עכשיו. טוב, יש עוד כמה קטעים בכל מיני מקומות, אתם ודאי תבקשו ותמצאו אותם. כן.
למחשה הזאת של יציאת האש מצב שאתה מגיע לידיעה, כאילו, שכאילו אני שואל לפי הרמב"ם אמר רבי נחמן, שאתה סותם את כל החורים האחרים, אתה יכול להגיד מה כן? או שאתה יכול להגיד, כאילו, אתה יכול להגיד זה כן, נכון?
אז עוד פעם, מה שעושה פה נחמן זה בדיוק בדיוק מה שעושה הרמב"ם.
אז אין דבר כזה.
זאת אומרת, במובן הזה, שיש פה תהליך שעל פניו הוא לא מוליך אותך לשום מקום. זאת אומרת, על פניו הידיעה השלילית הזאת היא לא מוליכה אותך לשום מקום. זאת אומרת, להגיד, הקדוש ברוך הוא אומר עליו שהוא חי, כי הוא לא מת. אני אומר עליו שהוא אחד, כי הוא לא שניים. אני יכול להסביר את זה לאן שלי בכיתה א' או לא יודע, בגן, והוא יבין את זה והכל בסדר. הרמב"ם מבצע פה איזושהי קפיצה, שהיא לא קלה להבנה ויש לה הרבה פרשניות, ואנחנו מולך בדיוק בדיוק באותו קו. להגיד לא, דע לך שהאי ידיעה הזאת יש בה משהו מנושי, אפשר לאחוז בה. זה משהו, זה שהוא דרגה, זה שהוא השגה. זאת אומרת, כי החוויה הזאת, אני עושה את זה בצורה פשטנית, אני חושב שבכל אופן מתאימה אותנו את הדבר הזה. שהחוויה הזאת של הבן אדם, שהוא השיג את האנושיות שלו, והוא השיג את הפער, החוויה הזאת יש בה תוכן, יש בה מלאות. כמה שיש בה אבסורדי הדברים האלה, אבל זה כנראה שמי שנמצא שם, ושוב, זה דברים ש... נמצאים אצל הרבה מיסטיקנים יהודים, אצל הרבה מיסטיקנים בודהיסטים וכל הדברים כאלה, וכל אחד לביש את הלבושים לפי תרבותו ולפי מקומו. וזה באמת דבר מיוחד, מיוחד למינו, החוויה הזאת שיש בה את הממד הזה של ההתפשטות. כאילו, ההתפשטות מן הגשמיות וההתפשטות מההנחה שאני כאילו תפסתי איזשהו משהו. אני מבין את הדברים בצורה מסוימת? לא. אני בן אדם, לכן גם ההבנה הזאת היא הבנה חלקית, היא הבנה אנושית, אני יכול להשתחרר מעבר לזה, אבל גם מעבר לזה? עכשיו, אני חושב שההבדל הוא שאצל הרמב"ם יש פה איזשהו סוף, ופה לפי נחמן אין הדבר הזה סוף. זה תמיד מסלול כזה, הסימפטום שאתה כל מתקדם, 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 ואתה לא מגיע, אבל עצם ההתקדמות בדבר הזה, יש בזה משהו מאוד מאוד...
איפה אצל הרמב"ם יש סוף?
מה?
איפה אצל הרמב"ם יש סוף?
בשער רבנו יש בו סוף. בשער רבנו מגיע למקום הכי גבוה בדברים. אתה אומר, הוא לא מתאר את זה בתור תהליך שהוא אף לא נגמר. לפחות לא חשוב להדגיש את זה. רב נחמן מתאר את זה בתור תהליך שהוא אף לא נגמר. בקיצור, לכן, רב נחמן אימץ את הדברים האלה, וכמובן עולה השאלה למה הוא אימץ את הדברים האלה, שלא תמצאו אותם פחות או יותר באף מקום אחר בחסידות. שאלה מעניינת. למה רב נחמן הגיע למקום הזה? השאלה הזאת אנחנו ננסה להשיב בערך בחצי שעה הקרובה, ננסה. להשיב עליה איזשהו סוג של תשובה. עכשיו אני רוצה קצת תיבש לספר לי כותב מאורן, אז נעשה בהם שימוש, אז קצת נעיין באמת אחד מהתורות המסובכות ביותר של רב נחמן, שאין לנו שום יומרה להבין אותה, וזה תורה כף א'. שוב, מתוך התורה, זו תורה מאוד מאוד ארוכה ומאוד מאוד מסובכת, ואנחנו רק מבקרים אותה, דופקים על הדלת ולוקחים משהו ויוצאים. אני רוצה לקרוא משהו שהוא כאילו, אמר משהו את התורה הזאת ואחרי זה הפסיק ואחרי זה שוב אמר וקצת חזר את הדברים האלה. ו... פה הדברים נמצאים בשפה קצת אחרת, שפה יותר קבלית, שפת המקיפים. אוקיי, אבל אתם תראו שזה מגיע. כן, מגיע לאותו מקום. אז נקרא מחיים נצחיים, בסדר? זה בחלק קטע י' א'. בסדר? יש נחמו נחמו עמי, ואחרי זה יש... חיים נצחים הם רק להשם יתברך, כי הוא חי לנצח. ומי שנכלל בשורשו, תורה כף א' בסופה, זאת אומרת, זה החלק האחרון שלה שנקרא חיים נצחים. בסדר? זה החלק יש קטע י', ת', י', י', א', ואחרי זה מתחיל ואפילו העקום, ואז מתחיל חיים נצחים, בסדר? חיים נצחים הם רק להשם יתברך, כי הוא חי לנצח. ומי שנכלל בשורשו, לנו בו יתברך, הוא גם כן חי לנצח. כי מאחר שהוא נכלל באחד, הוא נכלל עם השם יתברך. הוא חי חיים נצחיים כמו השם יתברך. וכן אין שלמות רק לשם יתברך, חוץ ממנו כולם חסרים, מישהו מכלל בו יש לו שלמות. ועיקר הכלליות שנכלל באחד הוא על ידי הדעת פה יתברך, הוא שמע חכם על ידיעתי ואיטיב. עיקר האדם הוא השכל, אמרנו שהוא משפט רמבליסטי מובהק, ועל כן במקום שחושב השכל שם כל האדם, וכשיודע ומסיק ידע השם יתברך הוא שם ממש, וכל מה שהוא יודע יותר הוא יכלל בשורש דהיינו בו יתברך. וכל החודש לאדם, פנחי הבנים וכו' וכו', הכל הוא בחיסרון הדעת, ופה אני מדלג. ולעתיד לבוא, דעתי בערך משהו כמו 8 שורות, 10 שורות, עתיד לבוא יתגלה הדעת, והכל ידעו את השם, או שנאמר כי מלאה את הדעת השם, אבל כן עד מתבטל הכף, או שנאמר וגר זאב עם קמץ, שוב, רעיונות שממש, כבר ראינו אותם בהקשר הזה, רעיונות רמבמיסטיים קלאסיים. יש כעס, יש אגו, והכל מתבטל בחמת הגילוי של הדעת. והנה לעתיד הכל ידעו את השם, אפילו עקום כנן, מלאב זהה, אך הדעת שיהיה להם אז, הפעלנו לידר לדבר ממנו, אך הדעת שיהיה לנו אז, זה אי אפשר כעת אפילו לדבר ממנו, כי עכשיו זה הדעת פחת מקיפים כנן. ופה אני שוב מדלה. אחרי, יש פסוקים מרובעים אנו של ישראל, אז לדעת יש רוח אחת אחרי זה, אבל אצלנו יהיה זה הדעת דבר פשוט ושחוק. כי דעתנו יגדל אז מאוד, ואז הם נלך חוק פינו. אז אמרו בגויים יגדיל, כי זה דעת בשגה שיהיה להם, אז לומר יגדיל השם כנל, ועצם הוא צחוק ודבר פשוט, כי דעתנו יגדל מאוד. וכן להפיד יש לו חיים נצחיים, כי אז בגלי הדעת יהיו נכונים באחד. פה אני טיפשו מדלג. ודע, זאת מודגשת, שגם להנפיד שתמלא הארץ דעה, ויהיה נעשה מהשכל המקיף שכל פנימי, גם אז יהיו מקיפים אחרים. כי בוודאי לא ידעו מהות השם יתברך, הכל אחד עסיק לפי מדרגתו, ולפי עבודתו וגיעתו וטרחו שיגע וטרח בזה העולם של השם יתברך. ואף שכולם יתזכחו, אפילו עקום אף לכן יהיה הפרש גדול בינם לבינינו, כי מה שיצא השגה ודיעה גדולה יהיה אתם מסחוק ודבר פשוט. ולא יהיה נחשב ולא יפגע כלל, כמו שנאמר למעלה וכו' וכו'. שוב אני מדלג. שורה חמית, טוב, באותו עימות זה אך בעמקות החוכמה, תפתי יותר שוב איזה 6 שורות, יהיה כל אחד לפי מדרגתו, שמים נכנסים לים, למעלה המים שלמים בכל מקום, אך בעמקות הם גדולים מאוד, כי בזה המקום המים נמוכים וסמוכים לארץ, במקום אחר עמוקים יותר ויותר, ובמקום אחר הם עמוקים עד התהום. כן יהיה בהשגת השם יתברך לעתיד. וזהו כל הדין כבר מחופתו, כשמשיג מגיע להשגה שלא ידע מזה מקודם, שזה דבר חדש. אני מתלהב ונבער מאוד ההשגה הזאת שהיא מופלטת לו. אבל מי שכבר עבר מזאת ההשגה ומסביר לדברים נוראים וגדולים מזו ההשגה, אין לו שום התלהבות מזאת ההשגה. לכל צדיק נבער ונכווה ונבער ונתלהב מחופתו של החברו, מההשגה של חברו, היא דבר פשוט וכל לבחות. טוב, נעצור כאן. טוב, נקרא בהיקשו, בסדר? זה הקטע האחרון. היקשו כי יש מקיפים אצל השכל, אנו שלא נכנס לשכל הפנימי אנושי. יש מקיפים לתורה שמקיף לתורה ונוכנס לתוך התורה. מקיפים יש שהם מקיפים ועומדים לפני העיניים, כשהם מקיפים, נכנסים לשכל. ויש שהם בעלם שלא עדיין אפילו במקיפים, אחת העיבורים. ומה לעשות שיכנסו המקיפים של התורה לתוך התורה בפנים, שמקיפים של השכל ייכנסו לתוך השכל הפנימי, אנו שמתחילה יעבור ויתגלו המקיפים של התורה מהעלם למקיפים, רק כך נעשו למקיפים את התורה לפנים. אחרי המקיפים של השכל, מה שאיפה להשיג את חסרונו האנושי, יהיה נעשה מקיף פנימי אשר יבוא מהאלה למקיפים, והמקיפים לנושא פנימי. בקושייה הזאת יקשו במקום שיקשו, ובין אמר זה תירוץ, עכשיו אתם יפירו את זה בפירוש, ואחרי זה לכן לשמוע כל התורה כנל. ואתה מבואר למעיין התירוץ על השאלה בקושייה הנ"ל, כי עיקר השאלה הוא איך להוריד המוחים מתעלמותם. ואחר כך שמורידים אותם, איך זוכים להכניס למקיפים לפנים. הוא כבר מבואר בערב הזה היתר, ומי יזכה לזה, נודד צעקה, בתורה ובתפילה. וכו' וכו', ופה כמובן הוא חוזר חברה לתחילת התורה וכל המהלך הארוך שהוא עושה פה, שזה לא נמצא. עכשיו, בעצם מה שעושה פה רב נחמן, ופה יש פה הגבלה מסוימת למהלכים דומים שנעשים בחב"ד, אבל לא באותו אופן, זה שה... כל ה... אמרנו שאנחנו נמצאים באיזשהו מקום פה שהוא מקום אנושי, ויש פה איזשהו משהו אלוקי שהוא בהגדרה לא בר השגה, אנחנו לא יכולים להתבטא.
עכשיו, הדבר הזה מוגדר כרגע בתור מקיף. אותו מהלך שבעצם ראינו מקודם מבוצע גם פה. זאת אומרת, עכשיו, אני יכול לגלות שגם האלוקי הזה הוא נמצא פה. ואז מה קורה לידע הזה? יש לו ערך?
הוא שוב לא מחמם.
כן, הוא לא מחמם כי הוא שוב אנושי. עכשיו, לכן אני צריך לעבור לשכבה הבאה. עכשיו, כל התהליך הזה, ומנחם מכתיר אותו בביטוי, שתזכרו אותו טוב טוב, אז ימלא צחוק פינו. למה צחוק? מה מצחיק פה? או אנחנו ננסה לראות. אז זה המהלך שמתאר פה תלונה. כמובן מקום שהוא מקום מאוד לא במחתי, זאת אמירה של רב נחמן שהמעבר משלב לשלב זה לדעת הצעקה. זאת אומרת, מה הצעקה בעצם מבטאת? יש פה נקודה מאוד עמוקה ביותר. שהצעקה בעצם מבטאת גם געגוע, היה לך הסיפור הזה מלא ומעיין, אבל הצעקה גם מבטאת באמת את הכאב, כאב הסופיות, כאב האנושיות שבתורה הזאת אנחנו נדבר על האיסורים, שהאיסורים נובעים מחיסרון הדעת וכל הדברים האלה. זאת אומרת, יש את המקום האנושי, שזה מקום שבהגדרה הוא מקום חסר. כשבן אדם אומר זה מה יש, וכשבן אדם גרוע מזה אומר, פה נפגוש את הקדוש ברוך הוא במקום האנושי הזה, אני אקח את, את ההשגחה האלוקית ואני אבין אותה בתוך המושגים שלי, אז אני אומר, למה אני לא, הקדוש ברוך הוא לא נמצא כאן. ולכן אתה חייב לצעוק, אתה חייב לצעוק וכאילו להתמרד, להתקומם נגד האנושיות שלך, נגד המקום שבו אתה נמצא. כשאתה נמצא במקום הזה, אז באמת אתה מסוגל להיפתח למקום שהוא מעבר אליך. אפשרות שגם לפי הרב הזה קיים. ובעלי שאתה תבין את זה, אז שוב, גם זה יהפוך בעצם, זה וככה אתה תוכל לנוע קדימה, הלאה והלאה והלאה, למסלול שיש לו סוף, אין לו סוף. ובדעת אתה תנוע לקראת באמת להיות איזשהו סוג של אלוקיות שגם הרמב"ם מדבר עליה. זאת אומרת, גם בעיני הרמב"ם, משה רבנו לא מת. זאת אומרת, באיזה מובן יש את החיי נצח הזה, זה כבר סיפור אחר, אבל לפני שאתה תרום לזה של העולם הבא, שאדם ממשיך לחיות. משה נהיה עוד מכיוון שהוא דדק בקדוש ברוך הוא, הוא דדק בקדוש ברוך הוא במובן הזה של הוויתור על הגוף. אתם חושבים שהחיים הנצחיים האלה זה חיים עם הגוף. זה חיים שיש בהם את הוויתור על הגוף לאט לאט. שבזה צעקה, יש גמרא שאומרת ששלוש קולות שאף אחד לא שומע אותם, אבל נשמעים מסוף עולם ועד סוף. ואחד הקולות האלה זה הקול של הנשמה שיוצאת מהגוף. אז פה אנחנו צריכים להביא את זה, אני חוזר חזרה לדבר שפתחנו בו כשדיברנו על ה... נושא הקודל של טוב ורע, הסיפור הזה ידוע של רב נחמן, אני כבר לא אחזור עליו, זה סיפור מספר 52, אתם לא כל יודעים מה הכוונה, הסיפור הזה עם האכסניה, והאמירה הזאת, כך מדהים הקדוש ברוך הוא את עולמו. מה רב נחמן בא להשיג באמירה הזאת? בדיוק את הנקודה הזאת, תגיד, מה, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותך באיזשהו דינמיקה שאתה מסוגל להבין אותה? לא. אז מה, תגיד, אולי גם אני ככה אנהיג את... לא, זה פה בדיוק המקום הצעקה וההבחנה בין המקום האנושי לבין המקום האלוקי. עוד פעם, אמרנו כל הדברים האלה, עכשיו, למה זה מעניין רב נחמן? למה הוא נאחז בתורה הזאת? למה התורה הזאת חשובה? למה הוא לא חושב פשוט שאומר, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו, בקרבך קדוש וכו' וכו', אז בשביל זה אנחנו נעיין בסיפור של מלך ענק. עכשיו, אתם מכירים הסיפור הזה כבר בעל חיים, נכון? אני אומר, כמה שתכירו אותו כאן, כולם מכירים הסיפור הזה, נכון?
לא שוקים אותו.
לא שוקים אותו. טוב, אבל אין לנו זמן לקרוא אותו, גם חבל. אני אקרא קטעים, אני אקרא לו כמה שורות, את המהלך אתם מכירים. מעשה במלך אחד, והיה לו חכם. אמר המלך להחכם, באשר יש מלך, שחותם עצמו שהוא גיבור, גדול, ואיש אמת וענב. אז כמובן, מי זה המלך הזה שחותם את עצמו? הקדוש ברוך הוא. ואיפה הוא חתם את זה?
בתורה.
בתורה. והנה גיבור, אני יודע שהוא גיבור, מחמת שסביב מדלתו הולך הים. ועל הים עומדים חיל על הספינות, עם אורמטיס, עם התותחים. ולמה הלכים להתקרב? תראו, הסיפור הזה גם משקר את המסע של רב נחמן לארץ ישראל, אבל זה סיפור בפני עצמו שאנחנו לא נוכל להיכנס לזה. לפעמים מן הים יש מקום שתובעים עוד שקוראים זומפ או זוואר, ביצה סביב מדינה שיש שם כאים שביל קטון שנקרא מעבר הכרחי לכל חברינו שהיו פעם בצבא שאני לא יכול ללכת שם כאים אדם אחד ועכשיו עומדים אורמטיס אתה מגיע ותופכים אותך וכשיבוא אחד להילחם מורים מהאורמטיס
ויש לו התקרב לשם. זאת אומרת, מה הגבורה של הקדוש ברוך הוא? יש פה שתי כבר תובנה מדהימה. מה הגבורה של הקדוש ברוך הוא? שאיפה להגיע עכשיו, תשימו לב שאם תרצו, יש פה אפילו פרפרזה על פרפרזה של מה שעושה הרמב״ם, נכון? תיארנו את המקום הזה שבו אתה אומר, פה לא קדוש ברוך הוא לא נמצא, פה הוא לא נמצא, פה הוא נמצא, אז פה נמצא, מה זה?
אתה נשאר עם הגינון.
עכשיו, אז זה כאילו יש מעבר הכרחי, אז הוא לא פה והוא לא פה, אז רק פה אני יכול לעבור, שם יש תותח. זאת אומרת, מה אתה חושב, שתוכל, שהרמב״ם מתקרב שמפה אתה באמת מגיע לקדוש ברוך הוא? לא, גם מפה אתה לא תגיע לקדוש. הוא עד לכך גדול, עד לכך לא ניתן להגיע אליו, ואם אתה מנסה להגיע אליו, איפה אתה תובע? בביצה. עם כל מיני פלפולים, כל מיני דברים, כל מיני בכבושים, כל מיני ויטגינשטיין, דברים כאלה, עבר אותך. שיער בחוץ, שיער בבית. טוב. אז אוקיי, בוא.
מזכיר את העמוד לפני החוק של קפקא.
הפוך, זאת אומרת. קפקא קרא כידוע את הסיפור הזה, ועוד כמה סיפורים. כי בובר הוציא את זה בעצם ושבע, כבר סיפור על מה. עם עיבוד מאוד מרחיק לך, אתה מרחיק את הסיפורים האלה. עכשיו, על המקורות טובים, היה לו חבר שהיה חסיד, הסתובב בתוך חסידי, וסיפר לו הרבה סיפורים חסידים, חלקם אנחנו סיפורים שהוא שמע מפה לאוזן, וקיצור, את הסיפור הזה הוא בוודאי הכיר, ואין ספק שיש כמה וכמה דברים בקפקא שפרפרזה. אולי הייתי לנו להגיד משהו על הדבר הזה, וכנראה שבע, אבל נראה, טוב. וזה, עכשיו, זה שחותם עצמו ישמת בענה, וזה אני יודע. זאת אומרת, זה אני יודע שהוא גיבור, כי אני לא יכול להגיע אליו, וזה סוג של גבורה. אבל זה שכותם עצמו איש אמת וענה, ואני לא שמעתי אף סיפור שמוכיח את זה.
ואני רוצה... מה זה חותם עצמו הרי?
מה?
מה זה חותם עצמו?
שוב, חותם זה התורה. בתורה כתוב, בתורה של תארים. אומרים שהקדוש ברוך הוא גיבור, אומרים
את זה. ענה כתוב?
מה?
ענה.
כתוב בכתבי הקודש זה כתוב, כן. חז"ל אומרים את זה, שבמקום אתה רוצה גבורתו, אתה רוצה לבנותו, זה ביטוי ש... אבל, וענותך תרבן, זה נמצא בכתבי הקודש, אפילו לא בתורה עצמה, זה לא, לא רק משם, אז הצילה שלנו היא רובה בנויה על תהילים, היא לא בנויה על התורה. טוב, לא משנה. ואני רוצה שתביא לי את הפורטרט של אותו המלך. כי יש למלך כל הפורטרטים של כל המלכים, אותו מלך שני, כלומר, אחת ההחלטות הגדולות בספר הזה, זה שאם המלך הראשון, ובאתי פה את הסיצורים היפים האלה, נכון, אנחנו רואים שאם המלך הראשון, יש לנו מלך א', יש לנו את המלך ב', המלך ב' זה לכאורה הקדוש ברוך הוא, אז מי זה המלך א'? יש לו את כל הפורטרטים, שיבואו את ההזדמנות, מה?
אנחנו.
אנחנו. גירוש כפרני אבל מעניין. טוב.
נחמן,
זה לא פירוש כופרני. זה פחות מעניין, אבל כן. ואני רוצה תגיד על הפורטרט, שאותו המלך, גם יש למלך כל הפורטרטים של כל המלכים. והפורטרט שלו לא נמצא אצל שום מלך, כי הוא נסתר מבני אדם. כי הוא יושב תחת כולה, זאת אומרת, הוא יושב מאחורי וילון, ומה זה מזכיר לנו הוילון הזה? איזה אסוציאציה?
כפורת,
משכן, ערפל, בית מקדש, כל הדברים האלה. והוא רחוק לפני מילותו. מה זה?
תורה שמתחבאת בתוך הבית, יצאה מהווילון.
כן, נכון, עוד דימוי, נכון. זה מתחבא מאחורי משהו, אפילו בצורה שבה הדברים בנויים, במקום שזה כביכול יש לנו גילוי. שזה המקום של בית המקדש. עכשיו, ביטוי, אני רוצה שתביא את הפורטרט, הוא ביטוי, היום אנחנו רואים, יש תמונת פספורט, צריכים תמונת פספורט.
לא, ביומטרי,
זה ביומטרי. ביומטרי, זה כאילו, פורטרט נחמן, לא היו הרבה פורטרטים. זאת אומרת, תמצאו לי ציור, תמצאו לי פורטרט של רב נחמן, נראה אתכם. הדימוי של הפורטרט הוא לא דימוי מיידי, כלומר זה לא דימוי שזה היה הדימוי הראשון של הנחל המשתמש פה.
בקרב מלאכים.
מה?
בקרב מלאכים.
בסדר, אבל מלאכים עשו פורטרטים של מלאכים אחרים. מוזר, זאת אומרת. שוב, מה המילה פורטרט מזכיר לנו? איזה דימוי מזכיר לנו?
פנים.
פנים, באיזה מובן?
לא תוכל לראות פניים.
פניי ותמונת השם יביט, זאת אומרת, ודרך אגב, זה נותן לנו איזשהו כיוון, והחכם הזה זה משה. וגם קושר כבר, משה גם כן סיפור עם מים, וזה, כאילו יש פה גם הסיפור הזה, הוא...
יש גם את המדרש הזה שרוצים, של הצייר שלך, רוצה לצייר את הפנים של משה.
כן, זה לא מדרש, סיפור.
סיפור?
סיפור של אביה בן עזרא, אני חושב.
ב?
מדרש בן עזרא, אני חושב. לא בטוח, אבל אני חושב שזה בן עזרא סיפור.
טוב, לא משנה. גם זה נחסם כזו. בקיצור, יש לנו פה את התמונה, זה מחבר אותנו למות השם יביט, ושוב, גם כל הדברים שאמר עליהם הרמב״ם, ולפנים, ולת הפנים, וכל הדברים. שימו לב שהפנים, הפורטרט הוא לא הפנים. זאת אומרת, אם המלך הזה אומר, תיקח אותי, אני רוצה לראות את המלך, אתה לסגוש לו, זה פנים בפנים, זה דבר יפה. הוא אומר, תגיד לך תמונה מספיק לי. לכן, אתם, ראיתי פה פנים, אני שם מוכר את הפנים האלה, כי הביטוי תמונת השם הוא ביטוי יותר טוב. כי הפנים זה באמת איזה שוק של מפגש, ופה אנחנו לא מדברים על מפגש. טוב, יאללה. טוב, אז יש פה משימה שהיא משימה פשוטה, ברורה, אבל היא לא מבוצעת בצורה פשוטה. טוב, לא חכם על המדינה, אמר החכם בדעתו, שצריך להגיד מהות המדינה. שוב, לא מהות המלך, אלא מהות המדינה. מה זה המדינה? מה הנושא?
העולם.
העולם, יפה. וזה מה ידע המהות של המדינה. פה רואים שגם נחמן, הוא ראה אותנו, הוא לא ראה את אומן שלפני 200 שנה, הוא ראה אותנו. כי על ידי הכתובש של המדינה, אני יודע צריך שקוראים כתובש. כי צריכים לדעת דבר, צריך לדעת כתובש של דבר, ופה אני יודע לדעת. זאת אומרת, עכשיו, ופה אני כבר מגיע למשהו, מה הצחוק הזה מסתיר לנו?
הצחוק
שלך? זה מלא צחוק. אז זה מלא צחוק פעמים. הצחוק, שמשום מה אנחנו מתאר לנו אותו, כי אתה מגיע באמת לידיעה שכביכול נורא גבוהה, אבל בעצם אתה מבין שזה שום דבר. עכשיו, אז עכשיו אנחנו צריכים להבין מה גם נחמן פה עושה, כי הוא עושה פה דברים מאוד משונים. קודם כל הוא מחפש פה תמונות. עכשיו תמונות של אנשים. ב' הוא מדבר פה על הצחוק. יש פה את התמונה, תמונה שוב, יש לה וילון. אוקיי, הבנו את התמונה. התמונה של הצחוק, זה כל חוץ מיצחק, ותוך כך התורה הזאת מקבילה לתורה עין ב' אני חושב, משהו כזה, עין ד', אנחנו בדיוק תבדקו את זה ש... עכשיו, אין לנו זמן, היינו מסבירים את כל המקבילות, תספרו את זה בשבילכם, שם הסבר לגבי יצחק, ושדמות, הפלסטר שלו הדומה לזו של אברהם, יש פה מהלכים שלמים, שוב, התורה הזאת הולכת, הסיפור הזה הולכת, אפשר לדבר על זה, שנה שלהם רק לסיפור. ובכל זאת, יש פה אמירה שהיא... בתור אנשים רציניים, אתה מוזר לומר את זה בשביל שיח, אבל אני עושה את זה בכל אופן של השוס. כאילו, זה מה שאתה, אתה קיבלת משימה מאוד רצינית להשיג את הפורטרט של המלך. אתה הולך לאיפה, למועדונים של הסטנדאפ, אתה רואה ארץ נהדרת? תשבו בין כובד המשימה לבין השטויות שהוא מתעסק בדברים האלה. והאמירה הזאת של רב נחמן, שאיך אתה יודע את מהות המדינה ואיך הצחוק של המדינה. אז פרויד אחרי זה אמר את זה ועבוד אנשים נוספים
שם. מה הכרח שברומי,
לא כאילו... הכרח שברומי הולכים לשמות הבדיחות, אז ברומי אתה רואה את היצירות אמנות, אתה רואה את הדברים הרציניים, את הממשל, אתה לומד דברים רציניים. ופה אנחנו אומר, לא, אתה לומד דרך הצפות, נחזור לדברים. שוב, דקתי פה דברים מאוד חשובים, אוקיי. אבל יש בכל המדינה, מדינה שולט כל המדינות. ובאותה המדינה יש איש אחד שקולט כל העירות ואין מלא. ואתה יש בית אחד שקולל את הכל, ושם יש אדם שבול בכל הבית. יש פה מדינה, אנחנו רוצים להכיר את המדינה. זאת אומרת, שימו לב שהוא למעבר, אני מוכן את מחבר בשבילכם. מה הזאת?
מתחתנו על ידי.
כן. מגיע, טוב. יש פה, יש לי יוצא קסמן בזמן. טוב, יאללה, אז מה, אז המשימה היא להכיר את המלך.
יש לו דרך זמן.
הביצוע, זה המשימה. הביצוע הוא להכיר את המדינה. כן, שוב, כבר רואים פה את הדינמיקה, תודה רבה, את הדינמיקה הרמב"מיסטית, שאומרת, בעצם אנחנו מגיעים לקדוש ברוך הוא באיזשהו אופן, מתוך ההכרה של העולם. כאילו שהבוח השקיע את אחד הסיפורים הכי יצירתיים שלו בלעשות משהו על הרמב״ם. שימו לב לאיזה נכס יחסים אינטימית איתן. עכשיו, לא רק שזה, קודם כל אנחנו את הנושא של הצחוק, זה א', זה הדרך להכיר את המדינה. וב', אני לא מתחיל לעשות סיורים בכל המדינה ולראות את הכל, אלא אני צריך דוגמית. אז יש לנו את האדם הזה, שהוא נקרא לו האדם התמציתי, ואני, את כל המתודה שלי, אני עושה באופן מתגמי אל הבן אדם הזה, ודי לי בכך. שוב, אז עכשיו, מי זה, ואיפה זה אדם המתגמי הזה? מי זה אדם המתגמי הזה? משה.
דוד.
נביא. טוב, פירושים יפים. תשובות יפות, אחת קצת נכונה. טוב, בשם יש אחד שעושה כל הליצנות והכתובת של המדינה, אז מספיק, די בזה, אתה רואה בטלוויזיה, ערוץ טייל, גמר.
זה התמציתי,
אנחנו לא מבינים מי זה, מה הנמשל. ולקח החכם עם הממון רב, ולכת שם, מתפיש כאילו את התמצית של הליצנות והכתובש. ורק עושים שם כמה דעת על הצחוק. תבין בהכתובש שהמדינה כולה מלאה שקרים מתחילה ועד סוף. כי ראה שעושים צחוק, איך אני ומתאים לאדם מסע ומתן, ואיך הוא בא לדון במשרד, שם כולו שקר ומקבלים שוחד וכו' וכו'.
למה לא כפשוט הוא
יעני,
באמת
הבדרן
הראשי
יעני של ה... מי זה? מה זה? למה הוא חשוב?
כל דור ודור.
כי הוא לא נכון.
כי אמרנו, בדיוק.
לא, זה לא נכון.
חפשנו את הצחוק של המדינה, אז הלכנו לראש הצחוק.
ככה אתה רואה
מה מעניין, אבל הממשל המדינה זה לא איזה מדינה ספציפית, זה העולם. איפה אתה רואה את הצחוק שבעולם?
אתה רואה את זה
בטנדאפ. נלך לכל הנוברייל, כל החבר'ה באמריקה, שכתם, הם פריט החוזה של המיליון דולר לתוכנית.
שם אתה רואה
באמת על מה הם צוחקים, מה אכפת להם?
בסדר, אז בואו נראה, אוקיי, שמעתי את הפירוט, בואו נמשיך הלאה. טוב, ואז באמת הוא ראה ש... טוב, ו... אוקיי, והלך ונסע מתן את המדינה והניח עצמו להונות אותו בעם ואומרים לו אותו לחדו לפני ההרחאות והם כולם מלאים שקר ושחדים וכל וכל. ואז מתחיל פה תהליך, בשלב הראשון אתה מגיע אדם תמציתי ג' שהוא כאילו בירת, אני קורא לו מרכז הצחוק. אתה למדת ממנו שמה הסיפור, מה העניין שהמדינה מלאה שקרים, ואז השלב הרביעי הוא נתן לעצמו להיות מרומה, וכך עולה ממדרגה שלטונית אחת לשנייה. אחר כך, בסוף, אנחנו נראה מה שקראת פה עכשיו, שהי הוא מגיע אל המלך, והשלב הערעור, אחרי שהוא עובד את כל השלבים בערעור, אז הוא צריך להגיע למלך עצמו. וכשבא אל המלך עלה ואמר, מי אתה מלך? כשמדינה מלאה שקרים כולם מתחילה בעצב, ואין בה שום אמת. והתחיל לספר כל השקרים של המדינה. וכשהמלך שמע את דבריו, הרכין את עזניו על הווילון, לשמוע את דבריו, כי התמוה מהמלך שימצא איש שיודע מכל השקרים, יודע את כל השקרים של המדינה. ושרים הולכה שמות דבריו וכועסים לו מאוד, והוא מספר והולך את השקרים של המדינה. אבל מה חכם כנל, ויער הוא לומר שגם המלך כמו טעם, שהוא אוהב שקר כמו המדינה. אך מזה אני רואה איך אתה איש אמת. ושלזה אתה רחוק מהם, מחמת שאין אתה יכול לסבול השקר של המדינה. אתם מבינים מה כאן, אז מה יש פה בעצם, בשתי מילים? הראשונה מתחילה בעוד תף. שתי מילים. השנה בעוד תף, השנייה בעוד שין.
תורה?
שתי מילים.
זה היה
הראשון. תארים, שונרים. אותה דינמיקה שראינו את זה לרמב״ם, היא בצורה הכי ברורה פה. זאת אומרת, אני מסתכל על העולם, העולם מלא שקרים, אז מזה אני לומד על האמת של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא אחר לעולם הזה, ואני יכול ללמוד בדרך השלילה. אני אומר, אני מבין שיש מושג של חיים בעולם הזה, אז זהו, הקדוש ברוך הוא בדיוק לא זה. אותו מהלך רמב"מיסטי, כן.
למה השקרים הם מתארים משהו?
לא, השקרים הם משל. השקרים זה משל.
לא, אבל למה תוך משל? זה הרבה יותר קרוב להשלמה עם השקר, למה שדיברת על ההשלמה עם האנושיות.
אתה אמרת?
כשקר.
למה הסיפור הזה מכוון לזה שאנחנו משלמים עם השקר? מי אמר לך את הדברים האלה? להפך, האם החכם נשאר לגור במדינה הזאת? זה ברור שאין לו שום עניין, הוא לא באמת מבצע מסע ומתן. הוא מבין, למה החכם הזה הלך לכתוב, שתגידו יותר. למה הוא לא ישר התחיל במסלול הזה, למה הוא לא יכל ישר להגיע לתחנה ד' ולהתחיל להגיע לשירמו אותו, ואז הוא היה מגיע למלך. אבל אתה יכול להגיע למלך. למה הוא צריך שתי התחנות הסופיות? מה היה מיוחד בו? איזה ידע בעצם הוא השיג?
הוא משקף את כל המדינה הזאת.
בסדר, אבל... אז מה הוא הרוויח שם? מה הוא למד בסיפור הזה של האיש הזה, התמציתי? מה הוא למד שם? למה הידע זה היה חיוני בתהליך שהוא עבר?
הוא לא היה מצליח להגיע.
למה הוא לא היה מצליח להגיע?
כי הכל בנוי ככה. הכל בנוי על השם.
והם מאמין להם.
בדיוק. הוא לא היה מבין, הוא אמר, מה? אתם באמת מרמים אותי? זה לא יכול להיות. אני אלחם על הצדק, אני אביא עוד עורך דין. הוא, כמו הסיפור הזה עם תמות השיגאון, הוא יודע שהכל בנוי משוגע. הוא יודע שהכל פה רמאות, הוא יודע שהכל פה בצחוקים. לכן, שוב, זה לא שהוא עושה באמת מסע ומתן. אפשר להכיר את המדינה באופן פוזיטיבי דרך המסע ומתן. מה האנשים, מה הנורמות שלהם, מה הם מוכרים, אולי זה דברים יפים, אולי אפשר להביא איזה הביתה, אולי זה כמה גרושים. הוא מבין ישר, הוא למד את הסיפור שהכל פה צחוק. הכל פה רמאות, הכל פה שקר. ולכן אין לו עניין בדבר הזה בשביל עצמו, הכל מהווה פלטפורמה בשביל להגיע למלך. העולם הזה הוא עולם מלא שקרים, אבל אתה לא יודע שהוא מלא שקרים. העולם הזה הוא עולם שכולו צחוק. אבל אתה לא יודע שכולו צחוק, אתה לוקח את החיים לך ברצינות. אתה יודע, זה עולם נורא רציני. כאילו, ביידן באמת כועס, באמת היה פה אפר...
וזה הבעיה כאילו? וזה הבעיה?
וזה הבעיה שלך, אתה לא תוכל להגיע למלך. להגיע למלך, השלב הראשון זה לדוקר בכתוביש.
אז בוא נצחק.
מה?
כאילו, מה שאומר לך, תצחק על העולם.
בדיוק, אתה לא יכול לצחק את הצחק טובה. הצחוק על העולם, ההבנה, ששוב, זה ניסוח מאוד יפה ומאוד עממי למחשבות העמוקות האלה של הרמב"ם. שאומרות, שאם אתה בא ואומר, והיה מי שאמר את זה, זה מחשבה של המקובלים. כאילו, המקובל בא ואומר, תראה, יש לך פרח יפה, בצורה אפילו יותר בוטה, כי זה כתוב בזוהר. יש לך אישה יפה, היופי הזה הוא יופי אלוקי. יש בזה משהו.
כן, אבל לפי הרמב"ם זה לא... עכשיו,
והמחשבה שמתוארת פה, וזה בוודאי המחשבה של הרמב"ם, אתה רואה יופי אנושי, במידה הוא לא שימושי לך לאיזושהי תוכנית של הרגעה או משהו כזה. אז אתה יודע שהוא הבל לעומת האינסוף האלוקי. זאת אומרת, שוב, אותו מלך שיש לו דינרים של זהב, אתה מטס לו בדינרי כסף, זה בדיחה.
אבל יש גם צורה, יש גם איזשהו ערך של אמת שהוא נמצא בדרך שבה אנחנו מבינים את העולם הזה.
לא, אז אין, זהו שאין.
לא, אצל הרמב״ם.
אתה צודק, אצל הרמב״ם יש שניות, אתה צודק מאוד. אצל הרמב״ם יש שניות, יש שני מסלולים שצריכים משהו לחבר בנו, אתה לגמרי צודק. אבל לפחות בהקשר הזה לא תורך יותר את הדברים, אלא הוא מקצין. הוא מקצין כי הוא חושב ככה, כי הוא רוצה יותר, אני לא יודע. אתה צודק שאצל הרמב״ם זה בחינה אחת, ופה זה הופך להיות חזות.
אבל זה לא, המלך הקים את המדינה הזאת.
לא, מי אמר שהקים את המדינה הזאת?
הוא סתם, הם המליכו אותו עליהם? משהו?
הוא בן שלה.
עכשיו, המלך הזה מסתגר, בנחם בגין, מסתגר ברחוב צמח. מסתגר בבתו, הוא לא מסתגר, כי שוב, ההסתגרות הזאת היא באה לבטא, שוב, שהעולם, שוב, יש פה מחשבה, שגם היא מחשבה מאוד במיסטית. אבל זה הצד האחר, זה מה שחי מתכוון, זה התחנה, זה הפן האחר של הרמב״ם. זאת אומרת, אני מסתכל על העולם, אני רואה את החכמה האלוקית. אז אני אומר, הרמב״ם, אתה מסתכל על העולם, אתה רואה את הטיפשות, אבל לא הטיפשות האלוקית. אתה יכול בנגטיב להבין מה זה הטוב האלוקי, שאני שוב חזר לאותו סיפור. זאת אומרת, אתה לא מגיע אליך בחור דרך הצדק, אתה מגיע אליך דרך החוסר צדק.
שהוא גם אלוקי.
מה? הוא אלוקי במובן של היעדר. זאת אומרת, האלוקות מתגלית דרך ההיעדר. ההתגלות, אתה חי בעולם, שים לב מה שאומר לך פה רב נחמן, ותארור אותי עם זה, עם מביא כערך חסידות. אנחנו אומר, אתה חי בעולם שבו המלך מסתתר מאחורי הווילון. ומאחורי הווילון קורים דברים נוראים ואיומים. אם לא כותב את זה רב, אני חושב שכתב אקטר זה ניטשה, זה יפה של ניטשה, זה כופר אחר. או שופנאו, זה עשו אותו כופר אחר.
מלפני הווילון קוראים
לו. לפני הווילון. מה?
לא
משנה, זה לא ספק לזה. לא משהו מלאה, ולא משהו מלאה. לא משהו מלאה, לא משהו מלאה. לא משהו מלאה, לא משהו מלאה. יש נתק מוחלט, שוב, הקב"ה לא יכול להתנחלף בתוך העולם, והעולם לא יכול להתקרב לקב"ה, ולכן העולם הוא עלמא דשיקרא, עולם של הבל. עולם של הבל, ואתה לפחות תדע שזה ככה. ותהיה מסוגל להבין שהכל באמת קטן, עלוב, אנושי. זה מה שמביא אותך, אני אומר לך.
אז למה לצחוק?
זו השאלה טובה מאוד, ואלה נגיע עוד שתי דקות.
מי אומר לצחוק?
תשימו לב. מה? לא, נכון, לא אומר
לצחוק. לא, לצחוק של הקרחט, שאני של ה...
בסדר, אוקיי, אוקיי. עכשיו בואו נראה, אוקיי. עכשיו, עד כאן אמר המלך, השליח או החכם אומר את זה שהוא אמירות חכמות, והמלך חכות גם אמירות. אז פה קורה עוד משהו. והמלך מחמש היה עליו מאוד,
ובמקום גדולתו שם נבנותו, כן דרך הענב, שבכל מה ששבחים אותו נבנותו יותר, נעשה קטן וענב יותר. ומחמת גדולת שם של חכם, שיבר, סליחה, בגלל את המלך, בא המלך בעניבות וקטנות מאוד, עד שנעשה עין ממש, ולא יכל להתאפק, והשליך את הווילון לראות את לא חכם. תראו, במקום שהחכם יראה את המלך, המלך רואה את החכם. מי הוא זה שיודע ומבין כל זאת, ונגלה פניו, וראה אותו חכם, והביא את הפורטרט שלו אל המלך. עכשיו, משה רבנו שתמונת השם יביא, הוא באמת מביא את התמונה שלו אל המלך. אז תשימו לב שוב למהלך הרמב"מיסטי, שהדבר הזה הוא לא רק נגטיבי, זאת אומרת, פירקנו ופירקנו ופירקנו, אבל נשאר להם כלום. אלא שהפירוק הזה מוביל להתגלות, החוויה הזאת של העין, החוויה הזאת שאומרת, העולם הזה הוא אחר המוחות מהאלוקי, והאלוקי הוא אחר המוחות מהעולם הזה. החוויה הזאת, אתה מבין עד כמה הקדוש ברוך הוא רחוק ממה שהוא עושה, ולא כתוב מתקדם מדרגה לדרגה, ומבין שהכל זה שקר, הכל זה לא הדבר עצמו. זה מוביל לא סתם לאיזו הכרה פילוסופית, זה מוביל לסוג של התגלות, התגלות מיסטית, אבל מיסטיקה שלא בנויה על, על יש, על איזשהו שלמות, על איזשהו שיתוף כשריח הזה אלוקה, אלא מיסטיקה שבנויה על זה שאני כאילו שרפתי את כולי, ובמקום של השריפה הזאת היא פתאום מופיעה את הרשת.
זה לא כאילו אתה מגיע לאיזשהו מקום, אתה זורק הכל.
נכון.
הקדוש ברוך הוא נורא מסתכל לראות מי זה הדבר הזה שזרק הכל למטה, מי הצליח כאילו להבין את האמת, אז הוא כאילו מסתכל עליך.
זה בהצגה, זה כאילו בסיפור. תגיד לשפה טבעות השיטתית. השפה שנית זה שפה אמיתית שאומרת שבן אדם מגיע למקום הזה, הוא חוזר, חוזר, התגלות, הוא לא אומר אוקיי, אז...
אבל מאיפה היא מגיעה? למה שהשם ייתן לך התגלות שהגעת לנקודה הזאת?
אני לא יודע, זה דבר שנמצא כבר ברם. זאת אומרת, הנקודה הזאת יש פה גם מקום, העין הזה הוא עין שיש בו ממשות. אנחנו לא יכולים להבין את זה, באופן טבעי, לכל המהלך הזה. אנחנו לא יכולים להבין את זה, אבל זה ככה. זאת אומרת, הבן אדם שמגיע, שוב, אם היית לוקח את זה, הייתי מתקצת את הדבר הזה בצורה הפוכה, אז אני אראה לך מאוד מאוד סביר. זאת אומרת, אני יכול לבוא ולהגיד שפה בן אדם שמתעלה, כמו בתיאור הקבלי והחסידי, מיופי ליופי. מהיופי של האישה, ליופי של השכינה, וככה הלאה והלאה, ובסוף הוא כאילו זוכה להגיע ליופי הטהור, למקום של כל המקורות, ליופי אלוקי, זה גם התפארת. הוא ההור, לא חשוב. עכשיו, אתה שם על הדבר ההפוך שקורה פה. זאת אומרת, בן אדם יכול לחוות חוויה מאוד חזקה, לא של יש. כאילו להכיל אוהבה יש, זאת אומרת, לפעמים אדם חווה חוויה, חוויה מאוד חזקה, מאוד עצומה, חוויה של ממשות. שהעולם הוא לא סתם קליפות והבל, אלא שיש עולם ממשות, זה ממשות אותה אלוקות. כמו שאמרו החסידים, תמור הוא כתוב השם, המקום של הטוב זה השם. אתה חווה את התא לא כתוב משהו חולף, עלוב, זה מחר רופא שיניים, אבל אותו סוג של מריאות. שוב, אז זה הפיק אחד, וזה בדיוק ההם כמו שכתוב פה. אתה תאר לעצמך שברעב, בגועל, בפיכסה, בכל הדברים האלה, וכבר לא מתוך ההתנגדות על זה, אלא מתוך השלילה של זה, אז מתגלה לך משהו. זה לא ממשות.
זה לא...
הריקות, יש פה חוויה
של ריקות. זה פשוט כלום.
נכון.
הנקודת מוצא הזאת הרבה יותר קשה.
מה? אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים לגמור פה 3 דקות בדיוק. ואני רוצה להגיד, אוקיי, אחרי אנחנו הגענו, אחרי שפה עשינו את כל מיני חידות וביארנו חלקן וכך הלאה וכך הלאה, אז אנחנו צריכים להגיע לתחנה האחרונה. ואתם מכירים את הדברים האלה שרב נחמן בעצמו אומר, מה זה המקום הזה? זאת אומרת, דקה ציון אבלות, ציון לפחות הציונים של כל המדינות שכולם מתוועדים לשם. וזהו, חזה ציון, קריאת מועדנו, שתבוא ונצחק. אז אומר רב נחמן, מה זה אותו האדם התמציתי, מה זה מרכז הצחוק?
בית המקדש.
בית המקדש. זה לא קודם אובריין, זה לא כל הדברים האלה, זה בית המקדש. זה המקום שבו... עכשיו, פה אנחנו מבינים...
זמננו זה קודם.
זה לא הנקודה. ופה אנחנו באמת מגיעים כאן לתובנה, באמת אחת התובנות הרדיקליות ביותר, שאני לא חושב אחרי פסח אנחנו איכשהו ננסה לראות איפה אבא נמצא במקום הזה. אבל אנחנו לקחת את הדבר הזה בעצם עד הסוף. במובן הזה ש... אומר לך, תראה, אם אתה רוצה לעשות מצוות, אתה עושה מצוות, אין, לא, לא, לא עליך הסיפור הזה לדעת. אם אתה המלך, אתה השתגעת, אתה יודע, זה אולי רב נחמן, אולי משהו אחר, אולי הקדוש ברוך הוא בעצמו, לא חושב, זה כבר מביא סיפור לרובדים יותר עמוקים ויותר מסובכים וכך הלאה. אבל נניח אתה באמת רוצה להגיע ו... לא תשאר מביא, אתה רוצה לבוא לדבר את הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה להגיע לדבקות, בשפה פשוטה, רוצה להגיע לדבקות. על הדרך הדבקות היא עוברת דרך הצחוק. הדרך הדבקות עוברת דרך, אין מילה אחרת חוץ מניהיליזם. הדרך להתגלות עוברת דרך המקום שבו אתה מפרק את הכל. זאת אומרת, בבית המקדש זה מקום שאתה חייב להגיע אליו עם הרבה חוש הומור. כי אם אתה חושב שהקדוש ברוך הוא באמת אוכל את הבשר הזה, אז אתה, כמו שאמר הרמב"ם, אתה אפיקורס. אז בוא תראה איזה בדיחה, אני אספר לך הרמב"ם בפרקי המצוות, שלמה יש מזבח הקטורת שלא יהיה מסריח מרוב הבשר ששוחט. במקום לקרוא ולהזדעזע, שתקרא ותצחק צחוק גדול. זאת אומרת, אתה לא יכול שלא להסתכל על העולם הדתי ולהסתכל עליו במבט של צחוק. אז ימלא צחוק פנים. זה כמובן דוגמה. זאת אומרת, המחשבה הזאת היא מחשבה מאוד רדיקלית, ולמה אנחנו צריכים להגיע אליה?
צחוק מריר כזה?
מה?
צחוק מריר כזה?
זה צחוק מריר, צחוק כזה בסופו. הוא אומר פה, הצחוק יכול להגיע לכל המקומות. אני יכול לצחוק איתך ולצחוק אליך. אנחנו צריך מאוד לדייק את הצחוק הזה שאנחנו מדבר עליו. ומה הצחוק הזה? שוב, הקטע הזה יכול להפוך אותו לניאליזם והצחוק הגרוע ביותר. דרך אגב, שהתקופות שהוא השתובב פה בישיבת, היו פה אנשים בישיבת שיח שבאמת הם השיגו את התענוג הדתי שלהם ואת ההתעלות הדתית שלהם מתוך הפירוק ומתוך הצחוק וגם כל אנשים וגם הביטול המוזר של הכל. והם חשבו שבזה הם תלמידים של הרב שגר.
זה מוביל אבל לציניות מוחלטת.
אמרתי, אני לא חושב שזה רב נחמן מתכוון. הוא אומר, תשמע, אני חושב לצחוק על מישהו וכי מתלהלה והוא יורה חיצים. כאילו, הצחוק שלנו, בואי נסתכל בתור צחוק שהוא צחוק שיש בדף לחמלה. ופה, טיפה מתחבר לדימוי הזה של האמה הקדימה הזאת, שמדבר על המצוות, הדימוי הזה של התינוק שספר מטטט, אתה אומר, וואלה, גם אני איתך. אתה היה פה קופץ על המטטט. תראה, אני מביא לך כמה גרי חול ורב איתך מתנה, אה, איזה מתנה יפה, אז אתה באמת יכול לספר לך מתנה הזאת. אתה יכול להסתכל על העולם הזה ולהגיד, העולם הזה הוא כך מצחיק. בדרך כלל אתה יודע שבין חוש הומור לבין דעת נתפסים כשני ההפכים הגדולים ביותר. ואנחנו אומרים, לא, זה לא שם. כאילו, אתה אומר, מה זה בית מקדש? מה, הקדוש ברוך הוא אוכל בשר? או שמה שלמה, השמיים והארץ לא יפה כלוך, אז עושים לך 20 מטר על 20 מטר? או 200 מטר על 200 מטר? כאילו, כשאתה מסתכל על המאמצים האנושיים, ותיקח ברצינות את המאמצים האנושיים, הם יפכו להיות כפירה. הדרך היחידה שלך באמת לגשר על הפער הזה בין האנושי לבין האלוקי, זה דרך הנקודה הזו של הצחוק. עכשיו, הקדוש ברוך הוא פחד שיגידו ששרה התעברה מלצני הדור, זה אפשר לדון בתורה עם ד', אז הוא יצר את הפורטרט של יצחק באותו דמות, באותו פורטרט של אברהם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו את האפיק שהצחוק באמת יהיה צחוק בקדושה. זאת אומרת, שהפירוק הזה הוא... עכשיו, אני מסיים, ואני אומר, אל תנסו את זה בבית.
זה הייתה חייב להם.
עכשיו, למה אני אומר את האמירה? צריך להבין, מה רב נחמן פה מגיע לפאנצ'ליין? למה רב נחמן רוצה מתורת השערים השלילים? מה, מכל הדברים שבעולם ומכל המסורת החסידית שהוא ילק מחיל אבימו, הוא פתאום פנה לאפיקים אלה של האחרון. ופה אני... על אתכם, על חמתכם, חוזר לך על הפנים. אני חוזר לחוויה הזאת של רב נחמן, שהיא חוויית העין, חוויית הסילוק, חוויית הדרך, השתיקה, הצעקה וכל הדברים האלה.
התמודדות עם היום יום הכסף באירופה שם.
בסדר, אני לא יודע. אני חושב שההקשר הזה של החלל הפנוי הוא קשור לשתי נקודות. כל אחד, כבר דיברנו, אחד אולי צריך לדבר, אנחנו נעשה את זה, אבל כל אחד מהם זה סיפור גדול. אחד, זה רק החוויה הזאת של הרוע. שלבוא להגיד, פה נמצא אלוקים, זה שעצמו יכול להפוך להיות בכפירה. ואנחנו שעומדים מול השואה, אז אולי הסיפור הזה יותר חיוני אפילו. והחוויה השנייה זו שזו החוויה של המודרניות. החוויה שבה הקדוש ברוך הוא סולק מהעולם.
לא על ידינו, אבל אנחנו כבר חיים בתוך העולם שאין לנו הקדוש ברוך הוא סולק. זאת אומרת, בשלטי וירד גשם או לא, אנחנו שומעים את החזית, אנחנו לא מתפללים, הולכים לכל ימי הגל או משהו.
כמו של הארץ.
מה? אבל ניצחנו. אז, עכשיו, אתם מבינים? עכשיו, זה החוויה, עכשיו, מי שחווה את החוויה הזאת, שיהיה בפעמים, יש פה גם חיבור אולי באיזשהו מקום, מי שבאמת חווה את החוויה הזאת של הצילוק, של הצילוק שכינה, של ההיעדר, אז או שהוא יפוך להיות ניידית והפיקאוס, או שאנחנו יוציא אותו בפירות שלו, ושוב, אני חושב שאנשים משיח שהם הולכים לאומן כל ראש השנה, אם הם נראים רק יכולים, אולי אפילו הם לא יכולים, כי באמת הם מרגישים את הנקודה הזאת, שהם אנחנו נציל אותה. בנקודה הזאת שאתה יכול בצורת העבודה שמתוארת פה לפגוש את הקדוש ברוך הוא מתוך העזובה הזאת של העין. עכשיו, תבינו שלדרך הזאת יש מחיר מאוד מאוד גדול. קודם כל, בכל תחנה מרמים אותך, זאת הכסף שהוא הביא איתו הפסיד. עכשיו, הפסע בין זה לבין כמתלעלי היורך חיצים הוא גם כן כחוד הסער. מי שמסוגל ללכת בדרך החסידית או בצד האחר של הרמב״ם לראות את המלאות של המציאות ואת האמת של המציאות שהאמת התפזרה א' מ'ת' והיא נפלה לארץ אבל לפעמים למצוא אותו מפה כל הכיוונים האלה לי נראה שמסלול הזה מסלול יותר עדיף אבל רב נחמן ממשיך לגדלות שהוא אמר אני מדבר לאנשים וזה גם הסיבה שנמשכים עליו אנשים שמעבר פעמים כמו ש...
תעשה את זה.
אתה צריך הביתה?